כן, ויוצאינו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, אנחנו עושים בהגדה של פסח. ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ככה כתוב בפסוק בפרשת כי תבוא, בפרשת ביקורים, שאותה אנחנו לומדים בהגדה של פסח. ועכשיו הוא דורש את זה. קודם כל, ויוצאינו השם ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שנאמר, ועברתי להיות מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור ואת מצרים, מאדם ועד בהמה ובכל ילדי מצרים, עשה שבטים, זה פסוק פרשת בו. ושם הוא דורש את כל הביטויים של הגוף הראשון בפסוק הזה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים. יש פה עוד פעם את האלף הזו שהיא מבטאת את האני. אני השם, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר. הדרשה הזאת היא דרשה מאוד מאוד מפורסמת, והיא קצת צריכה ביאור, בגלל שבתורה כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת שיציאת מצרים הייתה לא על ידי השכינה עצמה, נקרא לזה, לא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מכת בכורות, אלא על ידי המשחית. אז צריך עיון. וגם רשי שם הביא, וכאן שכיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין מצדיק לרשע. אבל אם זה היה על ידי, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אז כל זה לא שייך. שם פורסמת מאוד ששאלו אותה דרשנים רבים מאוד במשך הדורות. איך מבינים, איך משיבים על זה?
והטקסט הזה מהאגדה, מאיפה הוא מופיע? בעצם? זה ספציפית להגדה
או שזה... לא, זה נמצא במחילתא גם, אני חושב. רוב הדברים נמצאים במחילתא. ומה שהוא עושה פה זה הוא דורש פסוק. צריך לשים לב. יש פסוק בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא כתוב שהיהודי שמביא ביקורים, מגיע לבית המקדש עם הביקורים, והוא אומר דברי הודעה בשבח להשם על השדה שלו, אבל הוא מתחיל מההתחלה. ודרך אגב, לא דרך אגב, חלק מרכזי שם, שלוש פסוקים או ארבע פסוקים, הוא מדבר על יציאת מצרים. משם על ריכוחה האגדה, ואת הפסוקים הללו אנחנו לומדים אותם בעיון, דורשים אותם. אז כך הוא מביא את הפסוק, זה מופיע פה באותיות גדולות, ויצאין השם מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ובאופתים, הייתי ממליץ להרסיק אם היה מותר בדל הסדר לוח, ולכתוב על הקיר את הפסוק, ואחר כך לראות, לא, אסור ביום טוב. אבל יש באגדות כאלה שזה מודפס בגדול, כמו פה. זה הפסוק המקור, את הפסוק הזה אנחנו דורשים.
אז הפסוק הזה
מאיפה? בבידוי ביקורים. עכשיו כתוב בפסוק הזה את המילים ויוצאינו השם ממצרים, ועל זה הוא דורש, לא על ידי מלאך. ואיך זה היה, אתה רוצה לדעת? זה לא היה על ידי מלאך. עמוד 535 בסידור מקור הברכה.
מי דורש? במחילתא?
בעל ההגדה. במקרה זה גם נמצא במחילתא, בעל ההגדה הוא ברייתא בפני עצמה. הוא חיבור תנאי, תנאי או אמוראי, לא יודע. כן, על כל פנים גם רוב הדברים מופיעים במחילתא. אבל ככה אנחנו דורשים, ויצאין השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מאיפה הוא לוקח את זה? שנאמר, והוא דורש פסוק אחר בפרשת בו, שם כתוב, עברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה, ובכל אלוהי מצרים, אעשה שבטים, אני השם. והוא מפרק את הפסוק, בפסוק הזה יש ארבע פעמים ביטויים, או הטיה במילים, שמשקפות את הגוף ראשון המדבר. ועברתי בארץ מצרים. בלילה הזה אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם, אני הוא ולא השליח, אני השם, כתוב בסוף הפסוק, אני הוא ולא אחר. ככה הוא דורש את ארבעה הביטויים הללו. עכשיו, שאלה מספר אחת זה, מה הוא מצא, איך הוא רוצה שהפסוקים יכתבו? אין פה איזה איתור או... כן. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לזה קושיה יותר חריפה, כי אנחנו יודעים בוודאות, כתוב בפסוק מפורש, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת, היכיתי כל בכור לא היה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אלא על ידי המשחית.
גם הסדר של המילים הוא לא גורלי, והוצאתי ולקחתי, ואם היה זה לפני זה, מה קרה?
לא מדברים על הסדר עכשיו. לא מדברים על הפסוקים האלה. לא מדברים פה עכשיו על הפסוק של ארבע שנות של גאולה. פה מדובר, אני עוד פעם, יש פה פסוק בפרשת כי תבוא, ויש פה פסוק מקביל בפרשת בו, שמספר על מכת בכורות. מדייקים בשתי הפסוקים, וזה יצלנו את הדרשה. אני חושב שיש פה דבר שהוא יסודי מאוד ביציאת מצרים. יש בליל פסח היה אירוע של מכת בכורות. מכת בכורות זה אירוע שהקדוש ברוך הוא מגיע לארץ מצרים ומכה את הבכורים. במובן מסוים, הוא דילג על בתי בני ישראל. לא מובן זה, כך כתוב בתורה. הוא פסחתי על בתי בני ישראל. מה זה לפסוח? לדלג. הוא לא נכנס לבתי בני ישראל. זה קריאה ראשונית של, של, של הסיפור הזה. אבל בעומק מה שקרה זה הפוך. הקדוש ברוך הוא בא למצרים ולקח את היהודים איתו החוצה. זה קרה על ידי זה שהוא הציל ודילג ופסח על בתי בני ישראל. אבל המשמעות היא משמעות של, של בחירה. הבחירה של עם ישראל הייתה בלילה הזה. כלשון הפסוק בהתחנן. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותו טובי מופתים.
מה, אז עם ישראל נבחר?
כן.
לא
בלפני? שאלתי בתיאוריה, יש פה אירוע מסוים של, של הפרדה. כי יכול שהקדוש ברוך הוא מנתק את עם ישראל מכל, את, את היהודי, את כל בית יהודי, כל משפחה יהודית, וכל בית יהודי שיש לו קורבן פסח ויש דם על הבתים, זה כאילו אין שייכים להשם, והשם לוקח אותם אליו.
על מקום של השם זה על הפסחתי הזה, ולא הקורבן פסח זה רק פסולי בתוספת.
הקורבן פסח עשה את זה שאנחנו שייכים אליו, והוא לקח אותנו.
אבל העובדה שהוא פסח, שהוא דילג.
כן, כן, יהודה משמעותית, אבל לפי מה הוא דילג. לפי מה הוא דילג. המקור של השם של החג הוא לא הנושא, כי דרך אגב, החג על יציאת מצרים לא נקרא פסח. נקרא חג המצות.
בתורה, אנחנו משום מקום מזה פסח, לא קוראים מזה חג המצות, באף לוח אתה לא רואה חג המצות.
אז מה קובע? אז מה קובע?
טוב, אז זה באמת מביא לשאלה, למה אנחנו לא קוראים חג המצות?
אני רוצה להגיד חג המצות.
או חג האביב.
חג האביב אין כזה ביטוי בשום מקום. רק בגנים יש. בתורה כתוב שחג הסוכות, חג המצות, חל בחודש האביב. אבל לא חג האביב. אין כזה דבר חג האביב. האביב הוא לא סיבה לחג. האביב הוא סיבה למצב רוח טוב, לאופטימיות. קציר זה סיבה לחג. כי קציר זה שפע שאתה מקבל. זה שיש מזג אוויר נעים, זה קצת מוגזם לעשות על זה חג.
מי שראה אגדה של הקיבוצים, אז עניין האביב שם הוא...
עניין האביב היה מרכזי מאוד בפסח. אפשר לזלזל בזה, אבל הוא לא חג האביב. לא כתוב בתורה בשום מקום חג האביב. אבל אני לא חושב, אנחנו צריכים תמיד להסתכל על הדברים, לראות את הדברים במקור. יש חג הפסח. חג הפסח הוא חג של הקרבת קורבן פסח. הוא חל ב-י"ד לחודש ניסן. הוא חל ב-י"ד לחודש ניסן. זה חג הפסח. ומחג הפסח, ואחר כך יש חג המצות. לא עכשיו נאריך בכל הפרטים האלה, אבל חג המצות הוא חג שהוא לכבוד הגאולה שיצאנו ממצרים.
שתי חגים שונים?
כן, יש ביניהם יחס, יש ביניהם קשר, אבל כן. כן.
מה, הבאת הקורבן בליל...
במצרים למשל, עדיין לא יצאו במצרים, ודאי לא היה חג גאולה, והיה פסח.
פסח, אבל לא חג.
לפסח הזה נוהג לדורות, והתורה קוראת לו במקום אחד לפחות, או אולי בשתי מקומות, חג הפסח.
מתי הקימו את הקורבן במצרים? אחרי המכת בכורות.
לפני?
או לפני.
אדם שעל המשקוף, זה אדם...
כן.
ביהודה
לד אחרי צהריים, ואכלו את זה בלילה. קופנים, לא צריך, הנושא הוא לא זה, הנושא זה שהקדוש ברוך הוא, דרך אגב, זה גם המשמעות שהקורבן הוא קורבן פסח, שהבחירה שלנו, שהשם בחר אותנו, זה לא בחירה שהוא בחר אותנו לבדו, אלא אנחנו באנו אליו, והוא בחר אותנו, הוא לקח אותנו. ואני ככה אני חושב שאני ולא מלאך, אני ולא שרף לא מתייחס למכת בכורות. אני ולא מלאך, אני ולא שרף מתייחס לעיקרון של הבחירה. העיקרון של הבחירה הוא דבר שאין לו אחיזה בכל סדר. הבחירה תמיד היא עוצמה חדשה. עד כמה שאני מקבל אנשים לצורך העניין, מכניס אנשים לחדר לפי, איך אני אגיד, לפי גיל למשל. זה לא בחירה. אם אני אקבל נוסחה, בחדר הזה נכנסים אנשים מעל גיל 30. אז לא בחרתי את אלה שנכנסו ובחרתי את אלה שלא נכנסו. אין פה, יש פה עיקרון, קריטריון. הבחירה היא מעשה של שבא לידי ביטוי בו, בבחירה בא לידי ביטוי הרצון העצמי של הקדוש ברוך הוא. על זה אומרים, ויצאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, שיש פה את הבחירה של עם ישראל. איך זה קרה? זה קרה על ידי שהקדוש ברוך הוא מנע מאיתנו, מנע מהמשחית להשחית אותנו, אבל המשחית הוא באמת לא, על המשחית לא נאמר אני ולא מלאך. כך אני חושב.
אבל הקיתי כל בכור ארץ מצרים, אני ולא שרף.
הכוונה היא לא לבחינה של הקיתי כל בכור, אלא לנושא של ויוציאנו השם אלוקינו משם. זה קרה על ידי עמוקות. יש פה החלטה אלוקית שגרמה לדבר הזה, שהביאה לדבר הזה, להפרדה בין עם ישראל למצרים. ההפרדה הזו בין עם ישראל למצרים היא מעשה של בחירה. מעשה של בחירה לא נובע מסדר, הוא נובע מהחלטה, מרצון. ככה זה. ביד חזקה זו הדבר, כמו שאמר, הנה יד השם היה במקנך, זה קצת קשה. למה היד מתייחסת לדבר? כי מצאנו בפסוק שיד השם נאמרת, המילה יד הוזכירה בפסוקי יציאת מצרים ביחס לדבר באופן ספציפי. לא נוגד יד חזקה זה אדם או צפרדע או קינים. יד חזקה זו הדבר. למה? למה באמת זה יד השם?
מה פתאום מתייחד מילה לדבר על מכה ספציפית? שום מילה, שום
מכה אחרת לא קיבלה. נכון. אני חושב שהמשמעות של זה היא שבמצח תמצא שגם הקדם יש פסוק מיוחד. שרמז מיוחד. אני חושב שהכוונה שהמוות הוא דבר אלוקי. המוות הוא לא דבר רגיל. הוא לא דבר שורא לעיניים שבעלי חיים מתים. זה כביכול אלוקים לקחת נשמתם.
המוות שהיה שם.
כן, כן. לכן, בפרט דבר, גם מכת בכורות תראה עוד רגע שיש דיבור מיוחד על זה.
מה, דבר זה כזאת מכה...
בפרט שדבר כנראה זה לא, לא, זה מוות שאין בו מחלה. זה עצמה סוג של מחלה. אבל זה מוות שלא, בימות לא חולים הרבה זמן. זה מוות פתאומי כזה.
דבר הענפות מאוד פעם. גם אצל אנשים.
כן, כן. תמיד שאנחנו אומרים, השם לקח את נשמתו. זה ביטוי ציורי שמתאים למוות, כי יש משהו שהיה בו, היה בו חיות והיא נעלמה.
ואין דרך פיזית להסביר את
זה. אין דרך פיזית, זה לא נכון. תיאורטית אפשר, הכל אפשר להסביר, אבל...
למה, אם היה משהו פיזית, קוראים לזה מחלה.
זה
לא התעסק, הוא לא נפל.
זה גם סוג של מחלה, אבל אתה חושב שאם היית מוצא, אם היית עושה בדיקה לאחר המוות, היית מוצא את החיידקים. אבל את החיידקים או את ה... לא יודע מה עושה.
החיידקים תמצא בזמן שאדם חי.
גם אחרי שהמוות יש. כל פנים, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, במקום ובצון, דבר כבד מאוד. וזו הנטויה הזו החרב. מה זה החרב? איפה היה החרב ביציאת מצרים?
איפה החרב?
התשובה היא מכת בכורות לדעתי.
נטויה על ירושלים?
לא, שנאמר, במקום אחר מצאנו, שהמילה נטויה שייכת לחרב. שם זה תיאור על המלאך ש...
איפה פה היה
חרב? אני חושב שמכת בכורות, הכוונה היא חרב. הרגו בני אדם. גם כמו דבר שהוא נקרא ביד חזקה בגלל שיש פה משהו שנראה לעיניים שיד השם עשתה אותו באותו אופן זרוע נטויה מתאים גם כי לכל הקדוש ברוך הוא הרג את בני אדם את אותם בני אדם חרב זה לשון מושאל לא הרגו פה עם בני אדם הכוונה היא בחרב בהריגה שנאמר וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים זה המלאך שעומד שם בחלון הערות של סנחריב הולך להחריב את ירושלים
בידו,
מה?
זה
לא
מסתדר כך
עם המילים. המילה נטויה, דורשים פה גזרה שמה, נטויה נטויה. הפסוק וחרבו שלופה בידו לא נאמר.
אמרנו ביד חזקה זה הדבר, כי יש פה מוזכר פה יד.
שמה זה נכון.
חרבו שלופה בידו, גם מוזכר פה יד, לא מוזכר פה זרוע
נטויה. המילה נטויה הוזכר פה.
אוקיי.
זה גזרה שווה כזו, זה הסמכת. השאלה היא עוד פעם, בפשטות, בקריאה פשוטה, בפשט ודאי שזרוע נטויה מתייחס לכל מכות בכור, לכל מכות מצרים בשווה. אבל אם אתה רוצה למצוא ביטוי ספציפי, למה הפסוק חוזר ועוד ביטוי ועוד ביטוי, איפה הדרשה פה? ביד חזקה מתייחס למכה אחת שהיא הדבר, זרוע נטויה מתייחס למכה אחרת. איזה מכה אחרת?
איפה כתוב
בכל ראש? בישעיהו.
על מה כתוב שם?
על סנחריב, זה נבואה על סנחריב שהולך לבוא לכבוש את ירושלים.
המלאך הכה אותם?
לא. הוא מבטא איזה ציור שבא לבטא שסנחריב הולך לכבוש את ירושלים.
אפשר לדרוש כזרה שווה פסוקים מנביאים?
אגדות ודאי. גם בהלכה מצאנו לפעמים דברים כאלה. הרעיון פה הוא שמחפשים להראות איזה ביטוי, איזה דבר ספציפי יש במילים זרוע נטויה. זרוע נטויה זה איפה יש גילוי מיוחד של שכינה יש בזה שבחורות מתים. יש פה משהו בולט לעיניים. זה כמו שמיטת בהמות יש בה משהו מיוחד, גם בחורות, ושמה לעדי המשמע שלא היה שם מחלה, לפחות לא מחלה ניכרת עד רגע לפני המוות של הבחורות. אז אני קרא בזרוע נטויה. ובמורה גדול, זה גילוי שכינה. פה לא ממש ברור מה הכוונה. מורה גדול בפשטות הכוונה היא למצרים. ויצא השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, זה מצרים היה להם פחד גדול. אבל בעל ההגדה דורש, וזה מעניין שגם אונקלוס ככה מתרגם גם פה וגם בהמשך, על מאורה גדול לשון ראייה וגילוי שכינה. ואיפה אני יודע שבהמשך כתוב, כמו שאמר, הוא מביא פסוק, כהן ישראל אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם לוקחה במצרים לעיניך. על המילים ברואים גדולים כתרגם אונקלוס ובחזוונה רב ותא, מראה גדול.
חזוונה?
חזוונה, בשביל חזון. אני חושב שהכוונה היה מורה גדול, ככה לפחות הוא דורש. הגילוי שכינה היה לעם ישראל, והגילוי שכינה חיבר אותם אליהם, חיבר אותנו אליו באופן משמעותי. היה בליל פסח גילוי שכינה מיוחד. לפחות...
אני חושב
שאלה צדדית לגמרי? כן, צדדית לגמרי. כמה זה צדדית? אתה אומר לגמרי, אני מתחיל לחשוב שזו שאלה על הבחירות, אבל...
כן.
כן.
כמה זה צדדית? איך?
כן, דבר.
מה זה מסות?
מה זה מה?
מסע זה תנועה בעלת כוח גדול.
כמו שאנחנו אומרים במסע?
כן. מכאן לקוחה מילה מסע. המסע זה הכובד של ה...
איך זה כתוב?
במסות ובאותות ובמופתים. זה פסוק בשעת בהתחנן.
ממסע
חבר, ממסע
מחבר,
ממסע, מסות של רבים, ממסע מחי, זה לשם.
אבל היחיד
זה
מסע?
כן.
הוא טוען שמסע זה גרמנית.
מי?
הפסוק פה איתה לקוח במילה הגרמנית. מסות זה כן, זה תנועה חזקה מאוד, אבל זה מאוד מאוד מעניין שבא להגדה דורש, בהמשך אנחנו נראה את זה בעוד מקום בהגדה, ואתם זה ניצא פה. בסידור, אבל נמצא, אני רואה את זה בהגדה שלו בסידור. אבל שהיציאת מצרים היה באירוע של גילוי שכינה כלפי ישראל, והגילוי שכינה קירב אותנו אליו. ובאותות זה המטה, כמו שאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. המילה אותות באופן ספציפי רומזת על המטה, שגם בו היה צד כנראה של... המטה הזה, מטה האלוקים נקרא, במקומות הסיים בתורה. הוא מבטא איזשהו צד של גילוי שכינה.
אותות זה לא המכות בעצם?
בוודאי שכן. שוב, אני אומר, הדרשה לוקחת את הריבוי של הפסוק, את ריבוי הביטויים, ודורשת בכל אחד משהו ספציפי. באופן פשוט, כל זה דבר אחד. ובמופתים זה אדם...
זה לא מפריע לרב, פתאום האותות זה המטה, פתאום דברים על איזה חפץ, חפץ מסכן, שאין לו, כאילו, כל הדברים עד עכשיו...
חפץ הזה הוא לא חפץ מסכן, כי החפץ הזה עשו בו את האותות.
אבל זה חפץ פיזי שגדל על עץ, מסתבר.
מה קרה?
ולא כמו זרוע יד מורה וכל הדברים הגבוהים האלה.
זה נראה כאילו מייחסים פה כוחות למטה.
כן.
אבל זה לא נכון.
זה לא נכון.
זה עצמו לא היה כוח.
זה היה נכון.
כי אם אמר, תעשה את זה.
הקדש הוא רולתן.
כי אם גם היה עומד, תעשה עם היד, זה אותו דבר.
אז לא היה, זה היה כוח. אם היה, אתה רואה שיש ביטוי שנקרא בתי האלוקים. אפילו כשמשה רבנו מצטווה לדבר אל הסלע, הוא מצטווה לקחת איתו את המטה.
בסדר.
זה לא בסדר. זה אומר שיש... מכאן לקחו חז"ל במדרש שהיה שם, סדרה של שמות שהייתה כתובה על המטה. שמות, 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 שמות קודש, שמות של השם. המטה היה כלי ביד, כאילו זאת סוג של דבר שסמלי שמבטא את כוח, את הכוח האלוקי שפועל בעולם.
אבל מה כתוב בכל המקומות כמה שנאמר?
ככה כתבו פה, ככה כתבו ודיברו בזמן התנאים.
אבל זה כמו?
כן.
או שזה כמה?
לא, לא, כמה שנאמר. לא, זה אותו דבר, הבדל, אבל זה הכתיב. כמו שהיום אנחנו רגילים להגיד של שבת, של חנוכה. ופעם היו אומרים של לשבת, של לחנוכה.
לא,
אבל
דברה יש כאן
מוכמי
זה כמו...
מה?
קומץ. מה?
תעזור, מה שלא יהיה הניקות, אחר כך תקרא אותו באיזה עברה שאתה רוצה. יש כמו עם חולם, ויש כמו עם כמץ, זה שני דברים שונים. זה שהאשכנזים, גם האשכנזים מחלקים בחולם ולכמץ.
כן.
ודאי, אם זה חולם, הם אומרים כמוי, אשכנזים מסוימים. המקור זה כמי.
מקור זה
כמי? כן, ודאי.
אז מה
ההבדל בין
זה
לחולם
במקור?
או ביקית, כמה הוא?
כמי זה ודאי
לא נכון. לא, זה לא נכון. הנוסח המקורי של ההיגוי האשכנזי, הוא האשכנזי, התכוונתי, לא החסידי. אז חולם תקרא A.
איפה, גרמניה, לא הונגריה?
לא, לא הונגריה. גרמניה זה עוד הטעיה. תראה, חבל לבזבז את הזמן הזה. חבל לבזבז את הזמן.
ובמופתים זה אדם.
ובמופתים זה אדם. צריך פה ביור אמיתי באמת, אבל מה, מה, מה יש בבקת דבר, בבקת בחורות, במתה ובדם, שהם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן, זה גם פסוק שלא שייך ליציאת מצרים בכלל. נראה לי שהוא גם כתוב במלחמת סנחריב. בישעיהו. אבל המשמעות של זה, זה ש, 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 שמצאנו בפסוק הזה, בוא נחזור לפסוק, כתוב בפסוק, ויציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, כל מילה פה מגלה משהו חדש, צד חדש. והוא דורש, ויציאנו השם ממצרים, זה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ציטה מישראל, לא על ידי מלאך וכו'. ביד חזקה זה הדבר, זרוע נטויה זה אחר, זה מכת בחורות הכוונה. מורה גדול זה גילוי שכינה. זה דבר מעניין מאוד, זה, זה, זה חידוש לגמרי. חידוש חדש לחלוטין. ביציאת מצרים היה אירוע של גילוי שכינה. ובאותות זה המטה, ובמופתים זה האדם. מעניין.
גילוי שכינה בהקשר הזה זה
מובן
של גילוי כוח השם וכבודו, או שזה איזושהי התגלות יותר, נקרא לזה חיובית כלפי עם ישראל.
ככה אני חושב, ככה אני מבין שבעל הגדה אמר. בהמשך לא מופיע פה בסידור, אבל בהמשך בהגדה שלנו כתוב, עד שנגלה למלך מלכי המלכים וגאלם. זאת התפיסה שיציאת מצרים הייתה חוץ מאשר אירוע, נקרא לזה צבאי פוליטי, שהקדוש ברוך הוא נתן מכות למצרים, ומצרים פרעה נכנע, ופרעה זרק וכו', היה בו, הייתה, מבחינת עם ישראל, הייתה פה התגלות אלוקית.
ובכל הפסוק האחרון נראה שזה היה, אתם מדברים בכלל, לא דיברנו פה על דברים אחרים,
כאילו.
אמרנו
על דבר
והבכורות שהעניין שלהם היה מוות בצורה הכי אלוקית שלו.
יכול שאתה צודק. למה מופתים זה אדם?
אבל גם
אין תזס
בכל
הדרשה
הזאת.
זה אדם
של זקקה. מה רוצה להגיד פה? קחו פסוק, ויצאנו השם ונקנו במצרים, נו, ולקחו כל מילה, עשו מנה ככה, מה העניין?
זה נקרא לדרוש.
כן, אבל בשביל...
זה נקרא לדרוש.
מה המטרה?
לדרוש פירושו לחשוף עומק של דברים שאתה יכול איתו להשתמש בהם, אפשר לדרוש עוד דרשות.
כן, אבל כל כך יודעים, בסיפור בתנ"ך, שתתנו לכם בברודה,
מהקדם... זה לא נכון. חלק גדול מהדברים פה הם בגלים לך דברים חדשים. ואתה לא יודע משום מקום להגיד אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ומשום מקום אתה לא יודע לא יודע, או לא היית שם לב שדבר נקרא יד השם ויש לו מקום מיוחד, זה אתה יכול כן להוסיף בפסוק אחר. ושמכת בחורות תקראת חרב, וגילוי שכינה זה גם דבר חדש לגמרי. יש פה, כמעט כל דבר פה הוא גילוי והוא צדק, שמואל. אני חושב שהרעיון של הדרשה של חז"ל פה בפסוק הזה, לראות בגאולת מצרים צד אלוקי. זאת אומרת, הפסוקים, אם אנחנו שואלים את ה... אם אנחנו לוקחים את, את הפסוקים בפרשת כי תבוא שעליהם אנחנו דורשים, הפסוק הראשון אומר, ארמי עובד אביו, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב. זאת אומרת, מדבר על עצם ההיווצרות של עם ישראל במצרים. הפסוק השני מדבר על וירא אותנו המצרים ויענו לו, ויתנו לנו עבודה קשה, ושם הוא דרש על, על הסבל במצרים. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, ותמלאנו את לחצנו. זה באמצע, אבל חלק פה זה התפילה והמשמעות של התפילה. עכשיו יש פה פסוק של גאולה. ויוצאנו השם במצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. אז בקריאה שטחית, היד חזקה והזרוע נטויה זה ביטוי למה שהיה שם במצרים. כשאתה קורא את פרשת בו, אתה רואה שהייתה מכת בחורות, מכת הרבה, היה מכת צפרדיה קודם וכו'. הפסוק הזה, האופן שבו דורשים אותו, זה איך, זה, איך התגלה בכל דבר פה, איך אנחנו ראינו את זה, את יד השם. לכן הדבר מקבל פה ביטוי מיוחד, כי, דבר, כי יד השם הוא יד במקנך אשר בשדה. זה, יש במכת דבר דבר, גם הכינים יש בהם יד השם, כי הריבוי של הכינים שהגיע בקומה, בצורה כזאת כמו שהיה שם, הוא הריבוי של הרבה, אשר כמוהו לא הייתה מן היום מבסדה, כך כתוב שם על מצרים. אז זה גם יד השם, אבל זה פחות בולט מאשר מכת דבר, מכת דבר ומכת בכורות. ועכשיו הוא הוסיף פה דבר נוסף, הוא במורה גדול זה גילוי שכינה. אני ממש שמח בהערה של חשמואל. אני חושב שהוא בא להגדה, הלך פה עם, עם כיוון, הוא בא להראות לך. מה שקרה במצרים זה שפגשו את השם. היה לזה צורות שונות במציאות, היה לזה ביטויים שונים במציאות, אבל מה שקרה באמת במצרים זה שעם ישראל פגש את השם, או בשפה של הפסוק שאני אזכיר אותו, פסוק בספר, פסוק קצת אחרת, פסוק בספר דברים, ימצאהו בארץ מדבר בתור ילל ישימון. שם מדובר על המדבר שהקדוש ברוך הוא פגש אותו, ואני חושב שזה הכוונה. זה לא היה במדבר, זה היה במצרים, אבל הכוונה היא במקום שלא היה בו שום דבר, הקדוש ברוך הוא הופיע ולקח אותה. ובאותו
זה עמד... זה הכי...
עשי שזה אור כאן בחרות, כן.
ודבר זה כל כך משמעותי?
אתה רואה, גם אתה רואה בשפה של הפסוק, שהפסוק מדבר על כדבר, מה שהוא לא אומר על צפרדיה ועל כינים. הנה יד השם אויה במקנוחה. אני פירשתי, אמר לי את זה אחד הכיסים שלי, שהכוונה היא כיוון שהמוות הפתאומי של הבהמות, הוא נראה יד השם. זה לא סותר שגם שם היה חיידקים או איזשהו מחלה... עם רפלקסים או לא משנה איך, איך, מה, מה שזה לא יהיה. אבל היה פה יד השם.
ברד כזה עם אש בפנים, זה לא...
לא, יש לי לגחת אש תמיד בברד.
מה יש?
תמיד יש אש בברד.
אש בתוך ברד? איפה הרבן
רק? ראית ברקים?
מה? גם בסדר יש אש.
לא ראית ברקים?
איך?
ברקים.
מה ברקים?
בהמון פעמים, בסופות גשמים וזה, יש ברקים בתוך הרבן.
זה לא הכוונה ש...
זה לא היה בתוך כדור של
קרח,
כדור של אש?
פסוק כתוב שהאש בפנים, בתוך הקרח.
לא, זה הכוונה,
אש בפנים. טוב, ככה שסוק לא בפנים.
אש מתלקחת בתוך הברד, הכוונה היא באמצע האש.
האש מתלקחת.
לא, זה הכוונה. ואש מתלקחת בתוך הברד, הכוונה היא באמצע שיורד ברד. לא הכוונה היא שבתוך הגדרי ברד.
לא,
זה
לא...
ברור.
פנטיקה.
אז אתה תקרא מחדש.
זה לא בציורים של הילדים.
מה?
זה לא נמצא בציורים של
הילדים,
מה
שאתה
אומר.
בן תתיר את זה 2000 פעמים.
לא, זאת הציור.
לא, זה אפילו לא חשבתי. פעם, אני כנראה שמדובר על משהו מאוד חזק, כנראה שמדובר על משהו מאוד חזק, כי על ברק אני לא הייתי אומר, יש מתלקחת. אבל כשהוא הברד הוא חזק, אלה הם תופעות טבעיות. כל המכות האחרות, כל המכות...
יש מתלקחת זה ברק, נו.
זה ודאי הפשט.
זה פשט, יש מתלקחת.
לגמרי. כן, תסתכל על ברק.
כמו שסופר בן דין,
תהיה
בתוך ברק מתלקח.
תהיה בשטח פתוח, לא בתוך, לא בתוך, בשעה שיורד שסופה, סופת ברקים הרצינית. תסתכל ותראה את הברק עצמו, את הפס של האש של הברד, זה ממש אש מתלקחת בתוך הברד. אני רק מניח שדובר על הכל הארצמתי הרבה הרבה יותר באופן שהוא ניסי.
אתה מזכיר את זה, אם כל ברד זה ככה, מה יש להזכיר את זה?
כי זה פי כמה וכמה, מה יש
לך? אז אתה חזק כאילו.
כן.
הסוג שהאגדה מתאר גילוי שכינה שהוא מובן מתוך
ההתרחשות, זה בעצם מה שבעל האגדה עושה. בעל האגדה אומר, אם כתוב ואו הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מכרם גוי, זאת אומרת היה פה בעצם האירוע של יציאת מצרים, ואני אמרתי את זה כבר קודם, אני אחזור על זה עוד פעם, זה מאוד מאוד משמעותי לתפוס את ההיפוך של יציאת מצרים, כי בקריאה פשוטה יציאת מצרים באחת בחורות זה אירוע של השמדה. נשלח משחית מהשמיים לבוא ולהקות את הבחורים. היה עכשיו עניין של הצלה, שעם ישראל ניצל, והדרך איך הם ניצלו וכו'. זה קריאה אחת של הסיפור, והיא הקריאה השטחית חיצונית. הקריאה הפנימית שהיה פה בחירה. בזה עצמו שהקדוש ברוך הוא דילג על הבתי ישראל, היה פה בחירה. ובחירה היא תמיד, יש בה צד של רצון, רצון. שאני, איך אומרים, אני פעם הייתי והתארחתי באיזה בית, הייתי באיזה שמחה משפחתית, ונתנו לי לישון באיזה בית. ושם על המקרר היה מגנט כזה. האהבה היא חוש נפלא, לבחור אחד מתוך מיליון. הבחירה תמיד יש בצד של... צד של דרך אגב, אונקל עושה תרגם פסח, פסח, חייס, ריחן. כאילו, שזה ביטוי של יחס.
ההתגלות פה, אבל מתוך הבנה של המציאות של בני ישראל,
אני חושב שבעל ההגדה, אני חושב שבעל ההגדה, וגם אונקלוס ככה מתרגם, מורה גדול הוא מתרגם חזוון הרבה. מראה גדול. אפשר לפרש, אם הייתי רוצה להגיד, שיראה מגיעה מראייה, חוש הראייה מביא יראה.
זה בטח, זה כתוב איזשהו מקום באופן מאוד נתקף.
כן, כן, אנחנו, אתה בתור תלמידים של רמוי ששמענו את זה הרבה פעמים, אבל זה פחות, זה מעניין, אבל זה פחות מסביר אותי כרגע. מה שבעל ההגדה רוצה פה מאוד חזק בכל הדרשות של הפסוק הזה, לעשות את יציאת מצרים, את הלילה הזה ללילה של התגלות ושל קשר וחיבור. וזה בא לידי ביטוי, גם על ידי מכת דבר, גם על ידי מכת בכורות, כמו שאמרנו קודם, חרב זה מכת בכורות, וגם על ידי המטה, שהמטה הוא משהו אלוקי ש, 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 שפועל, ובמופתים זה אדם, אני מציע, אני לא יודע אם אני צודק או לא, למה דם היא שונה מכל, מכל המכות? אז קודם כל בפסוק כתוב, גם הפסוק הזה לא מדבר על יציאת מצרים, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותימרות השם, שהדם הוא מופת, הוא גילוי, מופת זה, זה, זה הוכחה, זה גילוי שכינה, אבל יכול להיות ש... או שהכוונה היא לכל המכות ודם היא המכה הראשונה, זה אפשרות אחת, לא יודע אם זה נכון, אפשרות שנייה, היה במכת דם כנראה משהו מאוד בולט, גם. ובלעד בגלל המעבר של חומר ממציאות אחת למציאות שנייה, זה כמעט כמו בריאת העולם. כמעט כמו יש מאין.
זה מדבר על הדם דווקא?
מכת דם?
ולא על דמים אחרים שלושה?
איפה היה עוד דמים אחרים? לא יודע. דבר אחר. הוא גמר בעצם מראש את הפסוקים, ואז הוא רוצה לעשות עוד דבר אחד חשוב מאוד. מאוד חשוב, להביא את עשר המכות. כמעט קשה לתאר שאפשר לספר במציאת מצרים בלי להזכיר את עשר המכות, והוא דורש אותה בצורה מעניינת, שבפסוק ביד חזקה, אם ניקח ביד חזקה, אז יש, זה, יש פה שני מילים, זרוע נטויה שני מילים, מורה גדול שני מילים, אותות זה לשון רבים שני מילים, ועוד פעם שניים, וגם מופתים זה שניים בלשון רבים. בסך הכל יש פה חמש פעמים שתיים, אלו הן עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן דם, צפרדע וכו'. אצלנו היו נוהגים שכל אחד מבני הבית מתאר בשתיים שלושה משפטים איך היה לי, איך הייתה... כל אחד מקבל מכה מסוימת ואחד מבני הבית מתאר אותה. וזהו, זה, בסופו של דבר זה הסיפור של יציאת מצרים. אני רק לא מבין, מעודי לא הבנתי ואני עדיין שואל את השאלה הזאת. מה הם עשר המכות? מה עניינם? מצווה למצוא תשובה לשאלה הזאת.
שליטה מוחלטת בכל
הזה. חלק מהמכות נראות מכות מאוד קשות, חלק מהמכות נראות דבר מעצבן מאוד, אבל לא דרמטי. לא נראה לי שמתים בצפרדע. זה מאוד מאוד מעצבן.
היה תוך המזה.
אולי, גם לא. אתה יודע איך אתה רוצה, אם אתה רוצה לחסל אנשים, לא יודע, אפשר הרבה דברים איך לעשות. ואיזה סדר יש פה, איזה יש פה איזה עיקרון, ניסו כל מיני קדמונים למצוא כל מיני סדרים, אני לא יודע מה, אבל בואו נקרא עוד פעם, רבי דעיה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחר. זה צריך לשים לב בתורה, מי שקורא בתורה רואה ששלוש, עשר המכות מחולקות לשלוש סדרות. כל סדרה מתאפיינת בזה, ככה הרשב"ן כבר הראה, ומתאפיינת בזה שהמכה הראשונה של הסדרה יש בה התראה גדולה. זאת אומרת, משה רבינו נשלח לפרעו, ליאור בבוקר, הנה יוצא המימה, ושם לא רק שהוא מדבר על המכה שהולכת לבוא, אלא הוא מסביר לו את כל הפילוסופיה של יציאת מצרים, שיש אלוקים, ושאלוקים רוצה ממך שתשלח את בנו וכולי, ובכל אחת מהם יש התראה גדולה, והוא גם מזכיר איזשהו הישג אמוני שיש מהמכות הללו. כאילו, מה ילמדו? למען תדע? עוד מעט תפרט את זה. במכה השנייה של כל אחד מהסדרות, משה רבינו הולך לפרעה הביתה, שם כתוב בוא אל פרעה. כבר הסברנו שבוא, אין הכוונה היא, בשפה שלנו בוא, אלא בוא הכוונה היא תיכנס. מכאן, והיו אומר המלך, יובוי, הכוונה תיכנס. זה לגע בו, גם פה בוא אל פרעה הכוונה תיכנס אל פרעה הביתה, זה התראה שנייה, בכל אחד מהמכות השלישיות של הסדרות, אין התראה בכלל. עכשיו, זה גם נותן פתח להבין ששלושת המכות, לפי שלושת ההתראות הגדולות שבתחילתן, שלושת הקבוצות, הן משקפות שלוש סוגי...
בחורות מה היה שם?
בחורות הוא נספח לשלוש, לשלישייה השלישית. לא, לא. המכה הראשונה במכה דם ההתראה היא למען תדע כי אני השם. המכה, הסדרה השנייה שמתחילה בערוב, ההתראה שם למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. וההתראה השלישית שמתחילה במכת ברד, ההתראה היא למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אם כן עם הדברים, אז יש פה שלוש רמות של הבנת אלוקות. קודם כל ההבנה שיש אלוקים, שיש השם, כמו בבריאת העולם שעושה דברים, זה כמו במכת דם, זה מאוד בולט, אולי גם במכת קינים, שכל אפר הארץ היה קינים, פתאום הכפר נהיה לקינים. צורד היה זה פחות מובן למה היא שם. הרוב דבר שכין מאוד מודגש שם בתורה, האפליה בין ישראל לבין המצרים. ועל זה נאמר למטה, כי אני השם בקרב הארץ. ועוד לא רק שיש אלוקים שעושה דברים ובורא דברים, אלא יש אלוקים כזה שמעוניין ויש לו אינטרסים. והוא מעורב במציאות, יש אנשים שהוא אוהב, יש אנשים שהוא שונא וכו'. והסדרה השלישית זה כי אין כמוני בכל הארץ, שהקדוש ברוך הוא, זה אמונת הייחוד, שהקדוש ברוך הוא שליט על ניתני הטבע, כמו ברד, כמו חושך, הרבה פחות בולט, לא פחות מובן למה הוא שנמצא שם, וגם כמו מכת בכורות, שכנראה הייתה משהו דרמטי מאוד מאוד. אם כן, עם הדברים, אז יש פה מבנה עקרוני של 10 המכות, למרות שיש פה חריגות שאני לא יודע לפרש אותן. אני אחזור במשפט אחד. הראשון זה למען תדע כי אני השם, כדי לשים לב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ.
לא זה כתוב, זה כתוב בהתראה
של מכת דם. שמשה רבינו הולך לפרעה ולתראה אותו על מכת דם, הוא אומר לו למען תדע כי אני השם, כי אני הווי. אני רוצה אולי לשים עוד משפט אחד, אני לא חושב שיש צד, יש לי איזה מריבה קשה, מדי כמה שנים בבית שלי עם הילדים שלי, בדל הסדר. אני לא חושב שהמטרה של הקדוש ברוך הוא במכת בכורות, או בכל המכות, הייתה שהמצרים ידעו שהשם הוא אלוקים. למען תדע שפרו ידע, זה הכוונה? לא, זה נאמר לפרו כמובן. אבל לא הכוונה, הכוונה היה למען תדע, אני אנצח אותך, ותהיה חייב להודות שאני הבעל הבית. המטרה היא שיהודים ידעו. לא חושב שהמטרה היא שהמצרים, לפעמים אותם יספיקו לדעת. לא, 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 לא. זה באופן עקיף. העולם ידע על ידי ש... אני באופן כללית חושב, אני חושב שאין טעם, אם יש מישהו שיודע שאלוקים הוא חזק ובריון ויכול להרוס את כל העולם, מה זה נותן? זה לא נותן כלום. אם אדם יודע שיש מגמה אלוקית ואלוקים פועל ויצר ברית עם עם ישראל ומוליך אותם לשלמות, זה ידיעת השם בעלת משמעות. אחת הדוגות היפות זה, אתה יודע, ליצני הדור היו אומרים אבי מלך ניתן עשרה. שואל אבי סלוי, מה הם הרוויחו? עדיין זה נס עצום ששרה בת 90 שלה יולדת.
לא, מי אמר שהם באו להרוויח את הנס?
אז מה הם רוצים ליצני הדור?
הם הולכים
עליו, הנס. אתה לא סתם אמרו ליצנות, זו התשובה של אבי סלוי.
לא, זה
חינוך
גדול.
התשובה שלי היא תשובה אחרת. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהתשובה בחז"ל היא תשובה אחרת. נס, אין פירושו דבר שחורג מדרך הטבע. אין שום עניין בדבר שחורג מדרך הטבע. רק אם הוא מוליך לאיזשהו מגמה, אם אתה רואה שאלוקים פועל למען מגמה. תאר לצלך שפתאום, אני אעשה לך בויפס, אני אביא לך, אני אקח את השמש, יוריד אותה לפה על השולחן, יסובב איתה כמו בסביבון, יחזיר אותה חזרה למעלה.
נשמע
בגניר. מה? לגמרי. לא, אני מניח שמי שיראה את זה יתעלף, אבל אחרי שבוע לא יהיה לך מה לספר. זה לא מוביל לשום משמעות. רק נס שמוביל למגמה, שיש פה מהלך, שעם ישראל יוצא לחירות, על ידי ההכנעה של המצרים, והקדוש ברוך הוא יוצא ברית, ויש עם שעם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, שיש עם שהוא ממשיך את דרך אברהם אבינו וכו'. רק הסיפור הזה, אם לאבימלך נולד בבית של יצחק איזה ממזר, אז אנחנו לא באמת לא יודעים להסביר איך זה קרה, אף אחד לא ידע, אז או שיעשו מחקר מדעי ולא ימצאו, או שימציאו איזה מחקר מדעי, זה לא משנה, זה לא מוביל לשום דבר לא. הכלל הגדול הוא שקושיות הן לא שום דבר לא, רק אם הן מובילות לתירוץ. אם יש לי קושייה על משהו, אז אני לא יודע. רק אם הקושייה מובילה לאיזשהו רעיון, אז היא הוכחה, יכולה להיות הוכחה.
אז מה אבל להגיד שלא כל דבר שחורים דרך הטבע ונס, רק האלה הם הגבתיים?
כן. וגם דרש מי שכבר טען כבר את זה, שנס זה כמו דגל. כי הוא מראה לאן הדברים הולכים. רק נס כזה הוא משמעותי. אז זה שהמצרים תפסו, נראה לי שהעיקר המשמעותי כלפי עם ישראל, וכלפי מי שילמד מההופעה של עם ישראל בהיסטוריה. לא שיש עניין שהמצרים, ככה אני מבין, אבל אין לי הוכחה לזה. אבל על כל פנים, היה שלוש שלבים, שהיה שלושה שלבים בהתפתחות של ההכרה האלוקית במצרים, ביציאת מצרים. קודם כל האלוקים הוכיח והראה שהוא קיים, שהוא. זה נקרא למען תדע כי אני השם. אחר כך למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, כי אלוקים כזה שהוא לא מתערב ואין לו אינטרסים פה בעולם, אין לו צד, הוא לא נוקט פה עמדות בעולם, והעולם הזה כולו הוא... איך אמר מי שאמר, אינדיפרנטי, לא רלוונטי כלפי אלוקים. מי שחושב כך, אז זה לא אלוקים בכלל. אז לכן למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. וזה לכן מודגש מאוד, ושמתי בדות, החלוקה בין ישראל למצרים בשלושת המכות הללו. במקרה השלישית בא לידי ביטוי שאלוקים הוא שליט יחיד, שהוא שולט על איתני הטבע כמו השמש, כמו הברד וכמו הקד בחורות. זה כנראה החלוקה, דצה חדש ביחד, לכן זה התכוון רבי יהודה להראות שזה שלוש, להגיד שזה שלוש קבוצות, כן.
ומה אתה ספר באוזני בנך?
הוא בן בנך. אני
מצאים בעת את אותה ששמתי
בם, וידעתם, כי אני אשם. כן, אבל השאלה, למה? אז יש כאילו שיגיד לך שיש תכלית שעם ישראל ידעו, וזה בעיה יותר מרכזית, אבל יש גם תכלית שהם ידעו, כתוב מפורש, למען תדע כי אני אשם. איך מחברים את שניהם? אז אני חושב שלמען תדע כי אני אשם, הכוונה היא למען תהיה חייב להודות שניצחתי אותך, ועם ישראל ידע שאני אשם. אבל אם בליל הסדר תוכיחו תתנו אחרת, תצאו ידי חובה.
יש פה אבל כזה אלמנט של נקמה גדולה.
עיקר העניין של הנקמה, עיקר העניין של הנקמה היא לא כלפי האדם הננקם, כלפי האדם שרואה את הנקמה. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו רחץ בדם הרשע, או ירחץ בדם הרשע.
כן, אבל שאני רואה שהוא הבין שהוא טעה.
כן, אני מסכים איתך, זה שלמות הניצחון על האויב, שהאויב הבין שהוא טעה.
לא שהוא סבל, שהוא טעה, שפעם אמר, השם לא
אלוקי זה. גם כשהוא סבל, זה ערך. יש ערך לצדק?
אוקיי, לא.
הצדק צריך להיעשות.
למה הוא אומר שזה לא בשביל זה?
לא, אבל אין, לא שהכוונה היא, יש גישה שאומרת שהקדוש ברוך הוא מרחם על המצרים ורוצה שגם הם ידעו משהו. זה נראה רחוק. אפשרות שנייה זה שהקדוש ברוך הוא זה חשוב לקדוש ברוך הוא כביכול שהם ידעו. מה זה מעניין אותו מה המצרים יודעים ולא יודעים? אין גויים כמר מדלי וכשחק כמו אוזניים יחשבו. אלוקים מעוניין רק בלהוביל את האנושות אל הטוב. להוביל את האנושות למקום הנכון. עד כמה שהולכים להשמיד את האנשים וש... נראה לי חסם משמעות.
אם רוצים לדעת אבל מה המקור, למה המכות ניתנו, אז מסתכלים במה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא במה שמשה אומר לפרעה, זה תוצאה שוודאי גם המצרים ידעו אם יש מכות.
קודם כל, משה רבינו, הפסוקים שיקרא לכם זה לא פה משה רבינו אומר אותם לפרעה, אלא השם אומר למשה רבינו לומר אותם לפרעה.
לומר לפרעה.
אבל זה השם אומר. אבל אני מסכים איתך שעיקר התכלית של המכות, עיקר התכלית של המכות ושכל הסיפור הזה הוא בשביל עם ישראל. אבל יש גם החלוקה למכות כתובה בצורה הזאת, אי אפשר להתחמק שיש פה חלוקה למכות. בסך הכל עדיין צריך, אני אספר לכם סיפור, לפני לא יודע כמה שנים הוצאתי ספר חוברת שנקרא זרח ליציאת מצרים ושם כמה סימנים, אחד הסימנים זה בניין עשר המכות ושם הצגתי את הדברים האלה פחות או יותר והשארתי בצריך עיון כי זה לא מספיק ברור כי מכת צפרדע היא חריגה ומכת הרבה לא מתאימה לסדר ועוד כמה שאלות וצריך עיון, ככה סיימתי את הדבר. אחר כך התקשר ליהודי אחד, הזדהה בשמו, יהודי נכבד ואמר לי, תקשיב, אני ראיתי את הספר, נהניתי בכל הספר שלך, בכל החוברת, זו חוברת קטנה. אבל הסימן שהרגיז אותי הוא סימן זין. אתה אומר, סימן זין הרגיז אותך, סימן זין זה קושייה. אבל לי, זה מה שמרגיז אותי. זה מה שמרגיז אותי. הוא אמר לי, אני אגיד לך למה. כי אנחנו בהגות רגילים שלא שואלים ברצי, לא, אומרים וורטים. אז אומרים וורטים, שואלים קושייה, אם יש תירוץ, אז הקושייה היא דרך לתירוץ. אבל להישאר בצרכיות, זה אומר שאתה מתייחס לשאלות שלך ברצינות. ואנחנו לא מבינים את החלק הזה בתורה. כך קיבלנו מרבותינו. אז אמרתי לו, אני קודם כל שמח מאוד שהבנת את המסר המרכזי שלי. ואני חייב לומר לך שאני קיבלתי מרבותיי אחרת. להתראות מחר, השבוע שהוא יהיה מחר במקום ביום רביעי.
אז זה הכי ברור.